בעזרת השם אנחנו מתחילים היום תיקון 25. התיקון יעסוק כמובן כמו שאר התיקונים במילה בראשית, וכאן מבואר בסמוך שצירוף התיקון הזה הוא פעמיים ראשית, בית ראשית, בראשית ניתן לכתוב בית, האות בית, ולידו, כן, לידה ראשית, כלומר שתי ראשיתות. במה מדובר? בשתי מצוות שיש בלימוד התורה, שהתורה היא נקראת ראשית, כיוון שזו החוכמה העליונה שמופיעה בעולמנו. ולחוכמה הזאת יש שתי ראשיתות. ככה אומר רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום, זכותו תגן עלינו אמן. פתח רבי שמעון ואמר, מה שכתוב בראשית, דא אורייתא. אומר רבי שמעון בר יוחאי, ראשית היא התורה. למה? כי היא נבראה ראשית הכל. גם התורה היא בריאה. אלא שזו הבריאה הראשונה. הדאוד הכתיב, זה שכתוב, שהתורה אומרת, אדוני קנני ראשית דרכו. השם ברא אותי ראשית דרכו, פרש רשי, קודם בריאתו של עולם. זאת אומרת שהתורה קיימת לפני בריאת העולם. פירושו של דבר שהתורה היא למעלה מכל מה שיש במציאות הטבעית של הבריאה. זה אומר שהיא לא נתונה תחת השפעת הזמן, שהרי הזמן נברא בזמן הבריאה. היא לא נתונה לעניינים של מקום, היא לא מוגבלת. כן? לפחות לא באלמנט הפנימי עצמי שלה. וכמובן שהיא גם כן נוגעת לכל המציאות החיה ונושמת ולא מוגבלת למימד אחד בלבד. תמיד כמובן בסוגריים יש להוסיף שיש מתווך בכל מימד, אבל בסופו של דבר הדברים צריכים להגיע לכל הפינות. קדם מפעליו מאז שהתורה שבכתב והתורה שבעל פה, שהם סוד זכר ונקבה, זון, זעירן פין ומלכות, מאיפה הם יצאו? יצאו מן הבינה הנקראת אז. למה הבינה נקראת אז? כיוון שהיא מדרגת שמונה, אחד על שבע, א' על זין, ומשם יצאו זכר ונקבה, זון, זה איראן פין יצא מבינה, זה הבן של הבינה, ונוקבה היא הבת של הבינה. ושניהם, זה איראן פין ומלכות, זון, יצאו מאז. לפי שהיא סוד א' כמובה, המבואר א' בינה, אז במילה אז, הא' היא השורש, א' בינה, כך אומרת הגמרא במסכת שבת דף קוד עמוד א', והיא רוכבת על זין. האלף, הבינה, רוכבת על שבע מדרגות של המציאות הזמנית, של כל המימדים של הבריאה. וו קצוות זה זעירנפין ומלכות. שש מדרגות של זעירנפין, מדרגה אחת של מלכות, זה הזין, שש ועוד אחד, ואלף של הבינה. ביחד, אז. הוא מפרש שהתורה ניתנה לנו, מהוא אתר דאיתם הרבה, והתורה ניתנה מאיפה? מאותו מקום שנאמר בו, נכון כסעך מאז. כלומר הקדוש ברוך הוא גילה כיסא בעולמו אשר ברא דרך אז. מתי מאז? אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לאדוני. כלומר, מתי הקדוש ברוך הוא יושב במרכאות בעולם הזה? כשיש מי שיכיר בו. מי מכיר בו? עם ישראל. כשעם ישראל יוצא ממצרים, בפעם הראשונה בהיסטוריה של התהוותו הוא נקרא עם, והוא יכול עכשיו להוות כיסא לשמיים. אז השמיים מצאו מנוח, היונה מצאה מנוח לכף רגלה, כשעם ישראל מוכן לגלות את האלוהות. למרות שהמציאות קיימת כבר מזמן. נכון, כיסאך מאז, מעולם אתה. כלומר, אתה נמצא מעולם. אתה לא הופעת ונבראת חז ושלום ברגע שאמרו אז. אמרו אז, התגלית. אבל אתה היית מעולם. אז לכן הפסוק צריך להבין אותו ככה. נכון, כיסאך מאז, למרות שמעולם אתה. במילים אחרות, אנחנו צריכים להיות כיסא לקודשא בריך הוא. עם ישראל הוא הכיסא של גילוי השם בעולם. והוא צריך לשמור על הכיסא הזה. ולכן הבינה נקראת כיסא לחוכמה. כל מדרגה זכרית צריכה כיסא כדי לשבת עליה. הכיסא של זיירנפין זה מלכות, הכיסא של החוכמה זו הבינה, הכיסא של אבא זה אמא וכו' וכו'. וזה בדיוק מה שקורה כאן. ואמרו חז"ל במסכת שבת, דף פי ח' עמוד ב', שהתורה הייתה גנוזה במשך 974 דורות קודם שנברא העולם. זאת אומרת ש 974 חסר כמה כדי להיות אלף? 26. ובאמת אחרי 26 דורות שנברא כבר העולם ניתנה התורה. זאת אומרת שהתורה ניתנה לאלף דורות, כלומר לדור המספר אלף. תשאלו אותי, אבל אין דורות לפני בריאת העולם. נכון. אז יש מימד אחר, שאם היה מימד של זמן, אז זה היה כאילו מספר 974, פלוס 26 דורות שמבריאת העולם עד משה רבנו.
אלף דור.
תורה נתן לאלף דור. וניתנה אחר כפוו דורות. אז כל זה בעצם לומר לנו שהתורה ממתינה. האלמנטים ממתינים שתנועה מיוחדת תבוא ותגלה אותם. כל דבר יש לו מציאות, אבל הגילוי של אותה מציאות תלוי במי שיופיע את אותה מציאות, במי שיעשה פעולה כלשהי לקלוט את המימד הזה, לגלות אותו, הייתי מוסיף לגאול אותו מגלותו, כשגלותו לצורך העניין זה חוסר גילויו. כל דבר שלא מתגלה בעולם נמצא בגלות. אם יש לכם פוטנציאל שעדיין לא גיליתם, אתם בגלות של אותו פוטנציאל. אותו פוטנציאל נמצא בגלות. כשאתם מגלים את הפוטנציאל הזה, זוהי גאולתו. ולכן התורה נגאלה מחוסר גילויה, מהסתרה. צריך היה לגלות את התורה שהייתה, שירדה גם אחרי בריאת העולם למצרים, והיה צריך להוציא אותה, את התורה ממצרים, יחד עם בני ישראל.
אפשר להגיד שהתורה זה הנשמה של עם ישראל, ואז כשלא היה עם, לא יכולה להתגלות?
לא. אי אפשר לומר דבר כזה, כי ישראל קדמו אפילו לתורה.
נכון.
אז יש כאן דיאלוג מאוד מאוד ידוע עם אליהו הנביא, שבתנא דבי אליהו במדרש אומר, בהתחלה חשבתי שהתורה קדמה לכל, אבל עכשיו מתברר לי, אומר אליהו הנביא בעצמו, שישראל קדמו לכל. ולכן ישראל היא הנשמה, הם הנשמה של הכל. והתורה היא בשביל ישראל, כלומר ישראל כבר קיימים. אז זה עכשיו לא העניין שלנו, כי יש מקומות אחרים שכתוב אורייטה וישראל וקודשה בריך הוא חד בהון. כן, זה הכל מדרגה אחת, לא ניכנס עכשיו לפולמוס הזה, כי הרבה דנו בעניין הזה. אבל אם אליהו הנביא אומר לנו משהו, אנחנו סומכים עליו.
סליחה, שאמרת 74 דורות, על מה מדובר? לא הבנתי. על איזה דורות אנחנו מדברים?
אין דורות ממשיים לפני בריאת העולם. אבל אם הייתה בריאה, זה מה שמקביל ל-974 דורות. זאת אומרת שיש 974 מדרגות, שהתורה קיימת לפני הבריאה. הבריאה היא נקודה שמתחילה עכשיו מימד חדש שנקרא זמן. כשהתורה קיימת כבר 974 מדרגות לפני הנקודה הזאת, והיא מחכה עוד 26 דורות אחרי נקודת הזמן, כדי שיהיה בסך הכל 1,000 דורות, ואז היא יורדת לעולם במתן תורה. כלומר, מתן תורה הוא 1,000 דורות, 1,000 מדרגות אחרי שהתורה נבראה. למה? כי יש לה איזה מין שלמות שהיא צריכה להגיע אליה כדי להופיע בעולם הזה. במילים פשוטות, עם ישראל קיבל תורה של 1,000 מדרגות, של 1,000 דורות. וזה סוד האלף לך שלמה. סליחה? נכון. אז זה אומר שיש בעצם מדרגות עליונות שאנחנו לא מבינים אותן במובן של זמן, שהם רובזים על מדרגות שהזמן לא קיים בהן. אחת בינה ממטה למעלה, והגבוהה יותר חוכמה. אז כאילו 2,000 שנה, ככה אומרים לנו גם כן, לפני בריאת העולם, שימו לב, אני אמרתי את התקעת דורות, עכשיו מדברים על 2,000 שנה. לפני בריאת העולם התורה כבר קיימת. אז מה זה אומר? שנה זה ספירה, 2,000 פירושו 1,000 חוכמה ו-1,000 בינה. שתי ספירות עליונות שהתורה עדיין בפוטנציאל, והיא מחכה לזעיר אנפין ומלכות.
אז אולי זה הבית ראשית.
אז לאט לאט, עוד לא התחלנו.
כאילו התורה יושבת בזה?
התורה מתגלה בזה.
מתגלה בזה?
מבינה, שקיבלה מחוכמה. בסדר? החוכמה נתנה לבינה, הבינה נתנה לזעיר אנפין, שזה דמותו של משה רבנו בעולם הזה, ומשה רבנו מעביר את התורה ליהושע, שזה המלכות.
יש לי שאלה שאולי לא צריכה להיות שאלה. אם יש ראשית, ויש לפני זה בית, אז מה בית הראשיתים האלה?
עוד לא התחלנו. זה מה שהזוהר אומר, על זה אנחנו הולכים ללמוד עכשיו. מה זה שתי ראשיתות?
מי העביר את התורה לארץ?
הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מעביר אותה דרך הבינה. אם תשאל מי נתן אותה דה פקטו, זה כאילו הבינה נתנה. משה קיבל תורה מבינה. בסדר? סיני. עכשיו
אתה
מתארץ
את כל הנושא של כוח עם הטבעיים, שהבריאה שקדמה לאדם.
כן.
פה הוא מדבר על תתקעת שנה לפני בריאת האדם.
דורות, תתקעת דורות.
תתקעת דורות לפני האדם הראשון.
נכון.
התורה היא בעצם הייתה שם, ככה הוא בראת העולם.
כן.
אבל היא לא ניתנה עד שלא בא האדם.
נכון, נכון. לא, אבל פה הוא מדבר בכלל על, לא על האדם בכלל, הוא מדבר על הבריאה בכלל.
לא, על העולם, נברא העולם.
נכון.
העולם זה כבר עולם העשייה יכול להיות.
לאו דווקא, לא יודעים.
נברא האלם אולי.
בסדר? על כל פנים יש מציאות, זה מה שהזוהר רוצה לומר לנו, שהעולם לא נברא יחד עם התורה. בסדר? התורה היא להפך, היא הכלי ששימש לבריאת העולם. הקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא וברא עלמא.
אפשר להגיד, לא היה רוח הממלא לה, שהייתה
כן, כן. אפשר לומר שגם הבריאה נעשתה דרך הדיבור התורני. בסדר? התורה בוראת. כשאתה לומד תורה, אתה בורא. גם אנחנו היום. אנחנו בבחינה של בריאה כל פעם שאנחנו לומדים תורה. כלומר, יש פוטנציאל לתורה להוציא מדרגות חדשות במציאות. ולשנות את ערך לומדיה.
זאת אומרת, העולם ממשיך.
זאת אומרת שכשאתה לומד תורה, אתה הופך להיות חלק ממנה, אתה מגלה, ואתה ממשיך, ואתה מוסיף מדרגות, מדרגות של אלוהות בעולם. התורה היא בעצם התרגום של האלוהות למציאות עולמית.
כשאני לומד, לא שאני קורא.
כשאתה לומד תורה, כן? גם כשאתה קורא בתורה, אתה מזמין, התורה שאתה קורא משנה אותך מבפנים. כשאתה לומד מתמטיקה או גיאומטריה, אף פעם לא תהפוך להיות משולש. אתה לומד על משולש. כשאתה לומד תורה, אתה הופך להיות תורה. אתה תורני. כלומר, אלוהי יותר. אבל עדיין לא נכנסנו לאובי הקורה.
השאלה טכנית רק, שבני ישראל שרו את שירת הים, הם היו במדרגת בינה?
כן, אם לא, הם לא יכולים עדיין לקבל. אז כשהם אפילו יותר מבינה, כתוב שבשירת הים הם בעתיקה, תליה מילתה. בעתיק יומין זה מדרגה של השורש של ישראל. ולכן גם העוברים שבמעי אימן אמרו שירה. לא רק אלה שכבר נולדו ששרים. התינוקות בתוך הבטן אומרים כבר שירה. זה לא לשיר לא, 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 כן? שירה זה בעצם שירת ההוויה. זה כל המציאות. זאת אומרת שעם ישראל מתרגם את כל האלוהות למציאות תחתונה, כלומר נותן כיסא לבורא בעולם. לכן כתוב, אז ישיר משה. מה זה אז? 1/7. ולכן זה גם בעתיד. לא אז שר משה, אלא אז ישיר, כי זה תמיד. זו מציאות שלא שייכת לזמן. כי היא למעלה מן הזמן. ולכן א' וז' זה 8 ביחד, 8 זה למעלה מן הזמן. כלומר, גילינו אנחנו, עם ישראל, שיצא ממצרים, את מה שהיה לפני הזמן. התחלנו לגלות את זה. ולאט לאט זה יורד בעולם. ומתגלה בעולם.
זה יכלה להיות ירידה אחר כך, כאילו, לפי...
יש ירידות, גם כשאתה מקבל מדרגות גבוהות. עד רבה, בגלל שאתה מקבל מדרגות גבוהות, אתה מסוגל ליפול יותר. אדם גבוה יותר, כשהוא נופל, כואב לו יותר. ילד קטן, שהוא 40 סנטימטר, כשהוא נופל, אז פחות, נופל מפחות גובה. בסדר? והורייתא, טרן פיקודין איתבע. הנה, אז עכשיו התורה מגלה שיש שתי מצוות בעניין לימוד התורה. כנגד אות בית של בראשית. כלומר, בית, ראשית, שתי מצוות. של תורה שנקראת ראשית. ושתי המצוות האלה, שהם כנגד זכר ונקבה, זון. אחד, מצווה אחת בזעירנפין. מהי המצווה של זעירנפין? הזכר. והגית בו יומם ולילה, בדיבור ובמחשבה שלך. יומם הוא כנגד זעירנפין, וגם כלולה אמו המלכות הנקראת לילה. אז והגית בו יומם ולילה, זה בעצם המצווה הראשונה של הבית של בראשית. שהיא זכר ונקבה, יומם זכר ולילה נקבה. כלומר, כשאתה לומד תורה והגית, אתה כמו בהגה, אתה כמו בנהיגה, ואתה מחבר זכר ונקבה, יומם ולילה. המצווה השנייה של האות בית, מצווה שנייה היא במלכות עצמה. תשימו לב שגם בזכר, בזעירנפין היה זכר ונקבה, היה זעירנפין ומלכות. ועכשיו במלכות עצמה. ומהי המצווה השנייה? למהווה למלכה ספר תורה דאזיל עימה בכל אתר. שיהיה למלך, למלך ישראל, כשאתה ממנה מלך בישראל, שום תשים עליך מלך, אז יש לו, חייב שיהיה לו ספר תורה שתלך אימו בכל מקום שהוא הולך. כלומר, יש לו ספר תורה בפנים, בתוך הארמון שלו, ויש לו ספר תורה שהוא יוצא ונכנס עם הספר הזה לכל מקום שהוא הולך. הדאו דכתיב, זה שכתוב, והייתה עמו וקרא בו כל ימי חייו. אז התורה הזאת שהולכת איתו, צריכה להיות איתו, עמו, והוא צריך לקרוא בתורה הזאת כל ימי חייו. דהיינו, שילמד תמיד בספר תורה.
מה, ימי חייו הוא אין לו בלילה? הוא בימי?
יפה. הוא בעצמו מלכות. המלך הוא מלכות. אז כשהוא לומד תורה כל ימיו, זה מביא לחלק שהוא נמצא בו. כלומר, הנקבה שהוא בעצם לילה.
למה עכשיו הולכים למושג של ספר תורה?
כן.
עד עכשיו תורה זה משהו...
נכון, נכון. הזוהר מציין, זה לא שהמתרגם אמר שיש כאן ספר תורה. יש ספר תורה, זו מצווה. לא אמרתי שהוא... לוקח מהספר, הספר הוא המוביל, הוא המוליך, הוא הנושא, שכתוב בתוך הספר הזה סודות גדולים, והמלך צריך לדלות מתוך הספר, כי ממה הוא ידלה? הוא חייב את הספר הזה, הוא קורא בו, ומהספר הזה הוא לומד איך להיות מלך. כלומר, מה הם הלכות מלכים בעולמנו? מלך ישראל כמובן, שהוא בעצם רק השתקפות של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך. אז אם יש לו ספר תורה ביד, והוא לומד בפנים, בפנימיותו, הוא לא לומד סתם את האותיות, הוא מבין מה הוא צריך לעשות, הוא חי את מה שהוא לומד, אז הוא הופך להיות מלך אמיתי בישראל. יש שישה מנגנונים שמלך צריך לחיות לפיהם בעולם הזה. אותם מנגנונים ניתנים לנו, באופן לא מקרי כמובן, בהפטרה שאנחנו הולכים לקרוא לשבת. מי מלמד אותם? דוד המלך. את מי הוא מלמד? את הבן שלו, שלמה. דוד מלמד את שלמה, מה צריך מלך ישראל, שש מדרגות, כדי להיות מלך אמיתי. ומשם אנחנו לומדים בעצם את כל העניינים של המלוכה בעם ישראל. כמובן צריך לפתח את כל הדברים, אבל אחד מהם זה להיות מוסרי, השני זה להיות אמיץ, השלישי זה להיות גיבור, ועוד מדרגות מדרגות, להיות אמיתי, להיות צדק, הרבה מדרגות שמלך צריך לאמץ לעצמו בדרכו למלוכה. עכשיו, אנחנו קוראים את זה במקביל עם פרשת ויחי. כלומר, יש לנו בעצם שתי דמויות. בפרשה, בתורה, זה יעקב, ובהפטרה זה דוד. כלומר, מה המכנה המשותף? למה קוראים את זה עכשיו? כי בעצם יש לנו הלכות מיוחדות להנהגה בזמנים שונים בהיסטוריה שלנו. אז אצל יעקב מדובר בהלכות גלות, כי איך מתנהלים בגלות? בשביל מה הולכים לגלות? אז זה פרשת ויחי יורדים למצרים. ואחרי זה מלכות ישראל, איך חוזרים ובונים לעצמנו מלכות. לכן יש קשר הדוק מאוד, פנימי מאוד, בין הפרשה שהיא בתורה לבין ההפטרה שהיא בנביא. בסדר? כן.
לא, הויחי... לא, לא יודע להגדיר, זה לא פרדוס, לא. הוויחי שלנו זה ירידה לגלות.
נכון, לכן זה יעקב. לא, 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 זה פשוט מאוד. כתוב, ויחי יעקב.
כאילו, החיים שלנו...
תקשיב, תקשיב עד הסוף. יעקב נקרא בשני שמות. יעקב וישראל. כשהוא בגלות הוא נקרא יעקב, שם הוא יכול לחיות.
בתור יעקב.
בתור יעקב. אבל כתוב מיד סמוך לזה, ויקרבו ימי ישראל למות. זה פסוק, אני לא ממציא כלום. כלומר, כשיעקב מתחיל לחיות, זה אומר שישראל נוטה למות. אי אפשר לישראל לחיות בגלות. בגלות זה יעקב. אז יעקב חי ויחי. בעוד שישראל נוטה למות, ויקרבו ימי ישראל למות. בסדר? אז צריך להבין... איך אנחנו משתמשים בשמות שלנו, ובאיזה מצב צריך להוציא לשלוף את הישראל שבי, ובאיזה מצב צריך לשלוף את היעקב שבי. ואם אתה יודע איך להתנהל בגמישות הזאת, אז אתה יכול לשרוד בגלות. בזכות מי שרד עם ישראל בגלות? בזכות יעקב. אם לא היינו מתים. עצם זה שויחי יעקב בארץ מצרים, זה מה שנותן לנו אפשרות לחיות. רוב ההיסטוריה שלנו היינו בגלות. אנחנו כלום בארץ. לא הייתה לנו שום מלכות שהיא ממש שהצליחה באופן ממשי, הייתי אומר במובן פוליטי. אנחנו חלשים מאוד. כמה? כל מה ש... אם אני סופר את כל המלכויות ביחד, זה 200 שנה. זה כלום של הצלחה פוליטית אמיתית. דוד ושלמה, ינאי ושלום ציון המלכה, ואולי יהושע, קצת. זהו. כל זה ביחד 200 שנה. על כמה? על 4,000 שנה שאנחנו קיימים. זה בדיחה. והמלכות האחרונה עכשיו צריכה להחזיר את כל הדבר הזה. כן. שמחנו כימות עיניתנו. אז יש לנו הרבה שימות עיניתנו. אז שמחנו כימות עיניתנו. זאת אומרת, אנחנו צריכים להשלים לפחות 3,800 שנה של שמחה.
אפשר לעשות את זה ביומיים.
בסדר? אז מובא במסכת סנהדרין על מה שכתוב וכתב לו את משנה התורה הזאת, כלומר המלך צריך לכתוב לעצמו את משנה התורה. מי זה משנה התורה? לא רק ספר דברים, אלא משנה התורה, כלומר תורה שנייה. יש לו תורה אחת בבית גנזיו של המלך, ויש לו תורה אחת שהוא יוצא איתה. מה זה אומר? זה אומר שיש תורה שהאפליקציה שלה, כן, זה בחוץ, לקחת מה שכתוב בתורה ולעשות בחוץ. ודווקא תורה שבכתב, למה אני מציין דווקא תורה שבכתב? זה מה שכתוב גם בהפטרה של השבת. דווקא תורה שבכתב ולא תורה שבעל פה, כדי שהמלך לא יתרגם את התורה שבכתב לבורטים. כלומר, כשכתוב לו כי תצא למלחמה, שלא יגיד לי, כן, יצאתי נגד היצר הרע. שיצא למלחמה עם חיילים. זה הלכה, אני לא ממציא לכם כלום.
זה פשט.
פשט. הוא חייב, צריך להיזהר מאוד. ויש לו ספר תורה בבית גנזיו, שמה זה הסוד של הדבר. שהוא יודע שכשהוא יוצא בפשט למלחמה, יש סוד שמלווה אותו. לכן צריך להיזהר מאוד בתורה. כשהפשט הוא פשט, לא להוציא אותו מהפשט.
הוא לא יכול להיות. הוא רק פשט.
לא, יכול להיות, יש לו רמזים, יש סודות, אבל צריך להיזהר שכשהתורה אומרת לך משהו, אל תתרגם את זה כל הזמן לאיזה וורטים רוחניים. בסדר?
תכלס.
כי אם לא, אתה יכול להמציא מה שאתה רוצה. אתה יכול לעשות מזה נצרות, חס ושלום.
קראים היו כאן.
להפך.
למה? מה עבדו רק לפי הטקסט וזהו? נו, זהו. לא תאכל גדי בחלב אימו, זה גדי בחלב
בסדר, אז זה בדיוק הפשט. אבל לנו יש גם את הפנימיות של להבין, אבל אתה לא יכול לוותר את זה מהפשט. שמלך כותב לשמו שתי תורות. אז זה מה שצריך המלך, הוא צריך שתי תורות. אחת שהיא יוצאת ונכנסת אימו, כמו שאמרנו, כלומר, תורה של תזוזה. תורה שהיא שייכת למימדים של התנועה העולמית, כי אנחנו בעולם של תנועות, נכון? מתאימה למי? יוסף הוא יהודה?
יוסף.
שהוא יודע לראות את העליות ואת המורדות של ההיסטוריה. אני עכשיו מוסיף לכם רובד, בסדר? ואחת שמונחת לו בבית גנזיו, זאת אומרת, תורה שהיא לא שייכת לתזוזות של העולם הזה. שלא לוקחת בחשבון את החולשות של המציאות. והיא תורה שמתאימה יותר לסוג של יהודה. ששם הוויה מופיע בו בשלמות. אתם איתי? אוקיי. ושואל. אז עכשיו יש שאלה בזוהר עצמו. ספר תורה, עמי למלך, למה צריך להיות עם המלך ספר תורה תמיד? שאלה. משיב, כן? התורה, הזוהר משיב, בגין דאי הוא לב אי הוא מלכה אלא מסתרה דמלכות. לפי שהוא המלך, אינו מלך אלא מצד המלכות. כלומר, זה שאתה קורא לו מלך, זה לא סתם, זה בגלל שהוא קשור הדוק לספירה האחרונה שהיא מלכות. ומה התכונה של הספירה הזאת? גילוי, נכון? אז המלך צריך להיות עם נשמה שמסוגלת לגלות. וכיוון שאותה נשמה שמסוגלת לגלות בתכונה הפנימית שלה, היא צריכה להיות שייכת יותר לנקבה, אז יש במלך ישראל תכונה נקבית מאוד מפותחת. בסדר? עכשיו, מה זה התכונה הנקבית הזאת? זה לא שהוא אישה. זה אומר שיש לו גבורה. כי הגבורה היא מצד הנשים, מצד האישה, שיש לה דינים. כלומר, המלך צריך לעשות דין וצדק. הוא לא צריך לפחד. גם זה חלק ממה שכתוב בהפטרה שנקרא שבת. שאם יש חשבונות לסגור, צריך לסגור אותם. ואם מישהו חייב מיטה, צריך להוציא אותו להורג. זה מה שאומר דוד לבן שלו. שימוי. נכון? יש אחד שעשה לי ככה, תסגור איתו חשבון. הוא חייב מוות. אל תוותר.
אח שלו.
כן. כלומר, המלך צריך להיות גיבור, והגבורה נוטה לשמאל. וצריך לכלול אימה, כמובן, את זעיר אנפין, את הזכר, שהוא ספר התורה. אז הוא בעצמו מלכות, המלך, והתורה מה היא? זעיר אנפין. היא זכר ביחס אליו נקבה. כלומר, הוא בעצם זכר ונקבה כל הזמן. מי זה התורה הזאת? זה קודשא בריך הוא כביכול. אז מה זה מלך ישראל? עם מי הוא הולך כל הזמן? עם הקדוש ברוך הוא לידו. יוצא ונכנס עם הקדוש ברוך הוא, כאילו הם בזיווג תמידי.
והעם, אם נמשיך את זה?
העם זה רק...
לא, צריך להמשיך את הגילוי של שניהם.
העם זה, המלך, המלך זה העם. אין למלך מציאות עצמית. אין מלך בלא עם. הוא לא כלום. זאת אומרת, אתה רק נתתי לך שם נרדף לעם ישראל. הוא נקרא מלך ישראל. זהו. כלומר, אין דוד. זה לא קיים. עם ישראל כולו זה דוד. וצריך למהווה לאימה בכל אתר ספר תורה דיו עמודה דאמצעיתה. לכן צריך להיות אימו ספר התורה שהוא סוד זעיר אנפין בכל מקום. להתקשרה בקודשא בריך הוא עם שכינתה. כל זה כדי שיהיה לשם ייחוד קודשא בריך הוא שכינתה. הוא כל הזמן חי את זה. הוא לא אומר את זה כמו שאנחנו אומרים לפני התפילה. הוא חי את זה כל הזמן. האמת שגם אנחנו אמורים להיות ולחיות ככה. כלומר, אני קם בבוקר, לא צריך אפילו תפילה, לא צריך כלום בשביל להיות לשם מיחוד קודשא בריך הוא שכינתה. כמובן שבתפילה אתה צריך לעשות את זה אחר כך. אבל אתה בעצמך אתה צריך להגיד לשם מיחוד קודשא בריך הוא ואני. כדי לקשר ולחבר על ידי ספר התורה שאימו את הקדוש ברוך הוא עם השכינה. רוצה לומר כדי לעשות ייחוד זון, וזה מה שנותן כוח לעם ישראל להחליט החלטות אמיתיות ואמיצות בעולם הזה.
זה כמו קמאה עובד או זה כמו לימוד שהוא לומד?
לא, חס ושלום. זה לא קמאה. הם הופכים להיות אחד. הם זוג. קמאה, מה זה אומר? שהקמאה עושה איזו עבודה כזאת מגית. חס ושלום. פה זה חיים. בסדר? משהו אחר לגמרי, מדרגה פנימית מאוד. הוא מפרש עוד כי וספר תורה היא דרגה די יעקב. תפארת, נכון? ספר התורה הוא מדרגתו של יעקב, שהוא בתפארת, וזה אירנפין. זה בחיצוניות, בפנימיות זה משה רבנו, נכון? משה ויעקב זה אותו דבר, אתם זוכרים? אחד בפנימיות, אחד בחיצוניות. דאיתמר בו שנאמר בו ויעקב איש תם. למה יעקב נקרא איש תם, יושב אוהלים? כי הוא תמיד, תמיד, תמיד מחובר לתורה. שהייתה מיטתו שלמה ולא יצאה ממנו פסולת.
האוהלים זה בעל פה ובכתב?
אוהלים זה לאה ורחל. כן, זה אותו דבר. תורה שבכתב, תורה שבעל פה. יושב אוהלים, שני אוהלים. שם ועבר וכו'. וספר תורה, כך צריך למהווה תם בלה פסולת. אותו דבר ספר תורה צריך שיהיה שלם, כמו יעקב. יעקב זה ספר תורה בדמות של בן אדם חי. וספר תורה בדמות של ספר, זה מה שאתה רואה בארון. וספר תורה פנימית, זה מה שאתה לא רואה, זה עץ החיים. לא צריך אפילו אותיות. אבל כשאתה בעולם הזה, אתה חייב ספר תורה. כי אין לנו אפשרות להיות ולחיות אחרת בינתיים, עד שלא נעלה את העולם למדרגה שהייתה לפני שניתנה תורה. שאברהם אבינו לא היה צריך אפילו ספר. הוא היה חי את התורה בזהות, באופן אינטואיטיבי. הוא ידע בדיוק מה לעשות בכל מצב, כמו שהתורה ניתנה. גם שהיא לא ניתנה.
ספר זה עדות שיש את החוכמה הזאת?
נכון. בעולם שלנו זה בא לספר לנו. או לפרוס. ספר זה אותיות פריסה. לעולם הזה. אבל הדבר הזה צריך להיות כמובן בלי פסולת. כי מאיפה זה בא? ממקום שאין בו פסולת. וכך צריך להיות ספר התורה בלא פסולת. ואם ספר תורה יהיו חסר באתר דמלא, או מלא באתר דחסר, אם חז ושלום בספר התורה יש חסר במקום שצריך להיות מלא, או מלא במקום שצריך להיות חסר, כלומר יש לפעמים קינים, במכות של מצרים, דם צפרדי הקינים, כתוב עם יוד או בלי יוד? בלי יוד. אז אם אתה כותב קינים עם יוד, במקום שהיה צריך להיות חסר, עכשיו עשית מלא, עשית טעות. וזה משנה הכל עכשיו. הבאת יוד, 10. כלומר, הוספת מספר 10 על כל המספר. במתמטיקה זה לא עובד, נכון? אפילו אחד זה כבר פוסל את כל הסכום. או חז ושלום הפוך, חד, חסיר או יתיר, או שחסרה עוד אחת, או יתרה, עוד אחת. או חליף, או שנתחלפה איזו עוד באות אחרת, ספר תורה פסול. צריך להיזהר מאוד. המלך צריך שיהיה לו בעצם שלמות. כי הוא מגלה עכשיו את השלם. שיר השירים אשר לי שלמה. שלמה זה הקדוש ברוך הוא. שהשלום, שהשלמות היא שלו. ולכן אסור שספר תורה יהיה פסול. ובמיוחד ספר תורה שיוצא עם המלך. כי אם לא חס ושלום, זה אומר שיש פער בין הקדוש ברוך הוא לבין המלכות שלו שמתגלה פה. אוי ואבוי. והטעם כי אליו אי הוא כדיוקנה דספר תורה דלעילה. הנה. הזוהר אומר את זה בעצמו. שאין הוא כמו ספר התורה שלמעלה, ואז אם אין כמו שלמעלה למטה, אז זה כבר לא מלכות. מלכות אמרנו שזה שם בן. כמה זה בגמטריה שם בן? 52. כלומר פעמיים שם הוויה, פעמיים 26. כלומר כשאתה לוקח 26 שם הוויה מהעולם העליון, מהאין סוף, ואתה מביא אותו לעולם הזה, צריך להיות אותו דבר. אם חסר לך משהו, זה אומר שיש פסול, שיש כאן פספוס. אז זה כבר לא שם בן, חז ושלום. לכן צריך שיהיה תרגום של העליונים בתחתונים באופן מוחלט, שהוא התפארת שאין בו שום פגם. ולכן זה צריך לעבור דרך התפארת, יעקב, איש תם, כדי שזה יהיה בתמימות. וזה צריך לבוא גם ביום שהוא תם. איזה יום הכי שלם בשבוע? שבת. לכן התורה ניתנה רק בשבת, לא יכולה להינתן ביום אחר. אתם מבינים את זה? זאת אומרת שאסור שיהיה פער בין התורה הפנימית לבין התורה החיצונית. בין הנשמה לבין הגוף. בין העליונים לבין התחתונים. בין הזכר לנקבה.
אין, לא מוסיף
לא מוסיף ולא גורע. ולכן יעקב איש תם. אז בעצם מי קיבל תורה? יעקב. הרי מי חלם על מתן תורה הראשון? יעקב, הסולם שלו. סולם בגמטריה, סיני. כלומר, מי קיבל תורה בחלום לפני שקיבלו אותה בפועל? יעקב אבינו. אתם זוכרים במה אמרנו שהוא אמר כשהוא התעורר? ואנוכי לא ידעתי. אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. ידעתי. יעקב אומר את זה כבר. הוא קיבל תורה. אחרי זה, זה התקבל בצורה מוחשית אצל משה רבנו. בסדר? כל זה מאמר של שני, כן, של הבית, של שתי מצוות שקשורות לראשית. אז אמרנו מצווה ראשונה, והגית בו יומם ולילה, זכר ונקבה, שבזעירנפי, והמצווה השנייה, שהמלך צריך לכתוב לעצמו ספר תורה. זאת הבית. הנה, יש לך אות בית, שתי מצוות. ישאלו אותך מה זה הבית ראשית, תגיד שתי מצוות כלליות. מה הקשר בין שתי המצוות? אתם יכולים להגיד לי? והגית בו יומם ולילה, שזה המצווה הראשונה, והמצווה השנייה שהמלך צריך. מה זה אומר? יפה מאוד. זה אומר שבעצם התורה מתחילה כאילו להתגלות אליך באופן פרטני, אבל בסופו של דבר היא שייכת למלכות של עם ישראל. בסדר? אז אתה חייב להבין את הבית הזאת. מה זה הבית? הפרט והכלל. הכלל והפרט. ואם אתה מפריד חז ושלום בבית הזאת, ואתה לא מבין מה זו הבית, אז יש לך בעיה רצינית מאוד. כי מה זה פרט? הפרט מגלה מה שיש בכלל. ככה הוא נאמן לכלל. זה מאמר אחד. שנה גמרא. להבין את המאמר הבא, בעזרת השם, נקדים מה שמבואר בהמשך המאמרים, כי הריאה היא סוד הבינה. כלומר, הריאות שלנו, הריאה שלנו זו הבינה הפנימית שלנו. כמה כנפי ריאה יש? חמש. וחמש כנפי ריאה, שהם האונות שנראות כאין כנפיים של הריאה, הם סוד חמישה חסדים המתפשטים מן הבינה בספירות הבאות, חסד, גבורה, תפארת, נצח והוד. כלומר, הריאה שלנו זה בינה. ולכן היא שומרת, כמו רדיאטור במכונית, על הלב, שזה המנוע, נכון? מה עושה הרדיאטור? מקרר את המנוע, נכון? הריאות מקררות את הלב, אותו דבר. אם חז ושלום הריאה לא עובדת, הלב שורף את כל הגוף. הטמפרטורה של הלב היא הרבה יותר מ-37 מעלות. לכן זה שורף את כל הגוף. אז צריך רדיאטור. הרדיאטור בא בכנפי ריאה. זאת אומרת, אני עכשיו מתרגם את זה לספירות. הריאה זו בינה. לבינה יש חמש כנפי ריאות. חסד, גבורה, תפארת, נצח והוד. מה זה אומר? שאם אין כנפי ריאה, חסד, גבורה, תפארת, נצח והוד, מה קורה לבינה? היא מתפוצצת, היא שורפת את הכל. שהוא סוד תורה שבכתב, ולכן תורה שבכתב מחולקת לחמישה ספרים. בראשית שמות ויקרא במדבר דברים, עכשיו יש לכם בעצם חמש כנפי ריאה. אתם יודעים שחמש כנפי ריאה זה בעצם ספר תורה. כלומר, אם הכנף הראשונה זה חסד, זה אומר שספר בראשית זה חסד. ספר שמות, גבורה. ויקרא, תפארת. במדבר, נצח. דברים, הוד. הנה חמישה כנפי ריאה שמתאימים, חמש כנפי ריאה שמתאימות ל חמישה חומשי תורה. ויש עוד בריאה, סליחה, ויש עוד בריאה, עונה קטנה, הנקראת ורדה. כן, רוזה. והיא כנגד החסד של היסוד הכולל את כל חמשת החסדים. זאת אומרת, יש מדרגה קטנה, כוללת את כולם. וזה בעצם בתוך היסוד, זה החסד של היסוד, והיסוד הוא כנגד מה שכתוב, זה ספר תולדות אדם. כלומר, הוא כולל את כולם, לכן הוא נקרא כל. שמשם מתחיל ספר לעצמו, הנקרא ספר ישרים. כמאמר חז"ל במסכת עבודה זרה, דף כ"ה עמוד א', וזה לשונם ביהושע, הלא היא כתובה על ספר הישר. מהי ספר הישר? מה זה ספר הישר? זה ספר אברהם, יצחק ויעקב שנקראים ישרים. כלומר, ספר בראשית. נקרא גם ספר הישר. ומובא לכמן, זה ספר תולדות אדם, אמר רבי שמעון, זה ספר דת צדיק חי על מין שהוא היסוד. כן, נראה מה זה אומר כל הדברים האלה. בינתיים זו הקדמה כדי להבין את המאמר הבא. מה זה אומר לנו בינתיים, לפני שנתחיל? שבעצם כל המציאות העולמית הקוסמית דומה לגוף של אדם. כלומר, האדם הוא עולם קטן. ואם אני מבין את מה שקורה בי, כלומר, למדתי רפואה בצורה טובה, אני יכול להבין תורה. כלומר, תלמיד חכם אמיתי אמור להיות רופא. מבשרי יחזה אלוה. אם אני מסתכל על גוף האדם ואני לומד אותו טוב, 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 אני יודע איך הקוסמוס, איך כל היקום הזה עובד. וזה שאמר, כגב נדע, כאין ספר התורה, אינון חמש כנפי ריאה. הם חמש כנפי ריאה שהם האונות. דהיינו, כגב נדע חמישה חומשי תורה, שהם כאין חמישה חומשי תורה, שהם כנגד חמש ספירות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, גזיר, אנפין. זה נקרא חמישה חומשי תורה. וורדה, כן, שהיא האונה השישית. אמרנו שהיא כנגד החסד שביסוד, בכללות זה היסוד. כגוונה דזה ספר, היא כאין מה שכתוב בבראשית, זה ספר תולדות אדם. כלומר, כשאתה מסתכל על האונה השישית הזאת, אתה רואה בעצם את כולם. במילים אחרות, או שאתה פורס לחסד, גבורה, תפארת, נצח ועוד, או שאתה הולך להסתכל ביסוד. אם אתה יודע להסתכל על היסוד, אתה אמור לגלות את כל המידות של האדם. כמו שיש ירידולוגיה שאתה מסתכל על העין ואתה רואה אם האדם בריא או חולה, אותו דבר יש ביסוד של האדם. הצורה של היסוד שלו, פיזית, זה מקביל לצורה פנימית שמקבילה לכל הספירות שמעליו. ולכן יוסף יש לו כותונת פסים. כלומר, תסתכל על יוסף, את מי אתה רואה? את כולם.
הוא שורש או סכום?
יפה. אם הוא היה שורש, מה זה היה אומר? זה לא. הבינה זה השורש. הרי הוא הסכום של כולם, שהרי הוא גם כן בעצמו נקרא אני. נכון. בסדר? למרות שבפנימיות יש משהו במה שאתה אומר. שמשם מתחיל ספר אחר. אז מה מתחיל אחר כך? מהעונה השישית, מהיסוד הזה, ספר אחר. איזה ספר? לפי ששם מתחיל סיפור תולדות אדם ונוח והאבות. והוא כנגד היסוד הנקרא זה ספר. דהי הוא ספר ישרים, שהוא נקרא ספר ישרים, לפי שהוא ספר או סיפור תולדות האבות הנקראים ישרים. משם אתה יכול בעצם להגיע לעולם הזה ולספר סיפור, שכמובן הסיפור הזה נושא בחובו מימדים עליונים ופנימיים. אתה אל תיפול למלכודת של הסיפור בלבד. בסדר? כן. עוז, אתה עושה תנועות וזה,
לא,
אז
לא,
אני
מבטא.
לא, לבד?
כאילו אוקיי. אני מאשר את מה שאתה.
הבנתי, טוב, תודה רבה על האישור. זה נותן לי כוח. והנה, התפארת נקרא ישר על שם שמכריע בין ימין ושמאל. למה התפארת נקראת ישרה? בגלל שהיא מכריעה, אותה ספירה, היא קו אמצעי, נכון? מה זה קו אמצעי? שזה מכריע בין ימין ושמאל. לא רק שזה מכריע בין ימין ושמאל, אמרנו לפי המהר"ל, אם אתם זוכרים, שהקדוש ברוך הוא לא מתגלה, אלא תמיד רק באמצע. הקדוש ברוך הוא אף פעם לא מתגלה בקצוות. הוא מתפשט לקצוות, אבל הוא מתגלה באמצע, כל הזמן. תהיה אמצעי, תגלה יותר. אם אתה בקיצוניות, אתה לא תגלה. תגלה באמצע ואחרי זה תתפרס לצדדים. כלומר, כדי לגלות את התורה כמה שיותר עמוקה, כמה שיותר אמיתית, אתה צריך להיות יותר כמו משה, אמצע, כמו יעקב, אמצע. כלומר, זה אירנפין. ואז אתה נקרא ישר, וכשאתה ביושר, אתה יכול לרדת לעיגולים. לכן, הישר הזה, התפארת, היא מאזנת בין ימין לבין שמאל. וכל הספירות התלויות בו נקראות ישרים על שמו. כמו הקנה, האמצעי של החנוכיה, של המנורה. אם אין את הקנה האמצעי, כל הקנים, על מי הם תלויים? על האמצע. זה זרועות שיוצאות מהאמצע. כלומר, אם אתה רוצה עכשיו לצייר חנוכיה, מה אתה צריך לעשות קודם כל? קו ישר, ממעלה למעלה.
אתה מדבר על מנורה או על חנוכיה?
לא, אותו דבר. אנחנו קוראים לזה חנוכיה, אין לזה שם כזה, זה רק מודרני. מנורה קוראים לזה. איך אתה מצייר מנורה? אתה עושה קודם כל עיגולים או קודם כל את הקו? זה תלוי באדם. תן לו לצייר מנורה, אתה תראה איפה הוא נמצא. בסדר? לכן, ביסוד נאמר, למה בפסיכולוגיה כשרוצים לראות מה אתה עושה, אומרים לך לצייר עץ? אז תראה, לפי איך שאתה מצייר עץ, אני אגיד לך בדיוק איפה אתה נמצא עכשיו.
פיזור
לא, או... לא, רק פיזור וזה, יש חבל על הזמן. על עץ אחד אני יכול לעשות לך שיעור של יומיים.
יש פירות, אין פירות.
לא רק מה יוצא, גם איך מצייר.
נכון, לא רק מה יוצא, איך אתה מצייר אותו, אני רוצה לראות איך אתה מצייר אותו. גם איפה אתה מתחיל. לא לתת לך לצייר אני בחדר אחר ואחרי זה אתה מביא לי את העץ. אני רוצה לראות אותך עכשיו מצייר אותו. צדיק וישר הוא על שם שמקבל מכל הספירות הנקראות ישרות. כן, ישרים. וישר היינו שלם. תשימו לב, הישר, היושר מלמד על שלמות. אדם ישר הוא גם אדם שלם. לכן אי אונה חסיר או יתיר או חליף, אם אונה חס ושלום חסרה מן הרעה, או יתרה, או נתחלפה מקומה של אונה אחת בשנייה, אללה יסתר. אי הוא אימרא פסול, זה, כן? הכבש?
כבש.
סליחה, זה הכבש, הוא פסול, דהיינו טריפה. כן, עכשיו מדובר ממש בכבש. כשאתה מכניס את הידיים שלך, כדי לראות אם זה חלק. כן, מה זה בשר חלק? גלט. כן, זה כל האונות האלה. אתה צריך לגעת, לראות אם זה חלק. מנפחים לראות אם זה חלק, אם זה טוב. אם יש דפקטים, אם יש זה. אז זה בשר, קשר, אבל לא חלק.
החלקים לפי הריאות.
מה?
החלקים שיוצאו הם לפי הריאות, כאילו החלקים נדונים. החלקים של הפרה.
כן. ומן דעבר עליי הוא, ומי שעובר עליהם ואוכל טריפות, כאן זה ממש פסול חס ושלום, אם יש החלפה או יש חיסרון, אם יש חור בתוך הריאה, זה כבר לא אפשר. כאילו עבר על אורייתא וחמישה חומשי דולה. חמישה חומשי תורה דילה. זאת אומרת, זה כאילו פגמת, תשימו לב עכשיו, אתה אוכל. זה כאילו פגמת בכל התורה. מה הקשר? תן לי ללמוד, אחרי זה תן לי לאכול, לא אכפת לך, מה? לא, זה אותו דבר בשלבים אחרים. פעם אתה תורני אוכל, פעם אתה תורני ישן, פעם אתה תורני לומד, פעם... אתם הבנתם? זה תמיד אותה תורה בתנוחות שונות. כשאתה בעבודה, אתה תורני או אתה עובד? אתם מבינים מה אני אומר? אתה תמיד אותו אחד, בלבושים אחרים, כמו החולצות שלך. החולצות שלך שזה אתה, זה הופעות שלך, זה אותו אחד, פעם בשחור, פעם בכתום, פעם באפור, פעם בריבועים.
זאת אומרת, אם אני אוכל פגום, אז אני...
אז זה פוגם בתורה שלך.
אני, לא, אני מביא תורה פגומה לעולם.
נכון, זה, תורה, זה פוגם בתורה שלך, נכון. ואז התורה שלך שמתפשטת, היא תורה לא נכונה, חסר לה דברים חס ושלום. אז נחשב לו כאילו עבר על התורה וחמישה חומשי תורה שלה, שכנגדם הם חמש אונות הריאה. הוא מפרש עוד חמישה כנפי ריאה, הוא ורדה, חברה הקטנה שלנו, היא נונשית דה וו, כלומר חמש אונות פלוס ורדה זה שש, כי החמש כנפי ריאה עם הוורדה, או וורדה, הרי הם שישה, כנגד שש וו דתפארת הכולל את וו קצוות. ואמר כל מן דעבר על דה, כל מי שעובר על איסור טרפות, חז ושלום אוכל לא כשר, במסעדה לא כשרה, כאילו עבר על דה נמשך, נחשב לו כאילו עבר ופגם בכל שש הקצוות שזה רנפי. כמה זה חמור. בסדר?
גם בשוגג?
גם בשוגג. זה כאילו אכלת רעל בשוגג. אתה הולך לבית חולים? יפה. אז תיזהר. כן. אתה יכול להגיד לרופא, אבל לא עשיתי בכוונה. טוב, תשתוק עכשיו, תן לנו לטפל, יש עכשיו רעל בפנים. כן?
רעל.
בסדר. אז נכון שזה משנה בצורה של הדברים, אבל צריך להיזהר בדבר הזה ולהיות, כן? מה כתוב? שגיגת תלמוד עולה זדון. אתה לא יכול לצאת לכביש אם אתה לא מכיר את כל הכללים ואת כל התמרורים ואת כל הסודות של הנהיגה. יעצור אותך שוטר, תגיד לו, וואי, זה לא ידעתי. חידוש, בואי איתי, אני אחדש לך. וחמישה דברים המפסידים את השחיטה, שאמרו חז"ל במסכת חולין, הם שהייה. כלומר, כשאתה שוחט, צריך במכה אחת. כן? דרסה, חלודה, חלדה, הגרמה ועיקור. זה מי שלומד שחיטה, הלכות שחיטה, עושה רבנות על שחיטה, חייב לדעת את כל הדברים האלה. אתם יודעים שרבנות זה הרבה נושאים קטנים. יש אדם שהוא רב, אבל על מה הוא רב? אז אולי הוא למד מסכת אחת ושאלו אותו שאלות על מסכת שבת. אז הוא רב שבת. יש אחד שהוא רב שחיטה וכו'.
הספציאל.
אז יש כמה שעשו, כמה רבנויות. כמו רופא. כמה התמחויות יש לך בתורה. התורה זה מלא מקצועות. כל מן דעבר עליי הוא, כל מי שעובר עליהם ואוכל מן בהמה שנתנבלה בשחיטה על ידי אחד מחמישה דברים אלו, כאילו העבר בה מין י' כ' ו' כ', נחשב לו כאילו העביר והפריד אות ה' של המלכות מן השם הוויה. חז ושלום, הפריד את הזכר מהנקבה.